ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום. השבוע אנחנו מתחילים את ספר ויקרא, ובאמת בספר זה המהר"ל כמובן מתרכז בגור אריה ברש"י על התורה, שרש"י באמת מלא ממדרשי הלכה שעוסקים בפרטי הקרבת הקורבנות, ובכל זאת מתוך כל הדברים ניתן לנו בהחלט עדיין מקום להתבשם מדבריו של המהר"ל, מעבר ללמדנות ההלכתית שמתבארת מתוך הניסיון של המהר"ל להסביר את דרשות חז"ל ולהתאים אותם לדברי הגמרא ודברי הראשונים, שמופיע מאוד הרבה בפירושים שלו לפרשה שלנו. מכל מקום, כפי שאמרתי, עדיין יש לנו ממה להתבשם מתורתו של המהר"ל גם בצדדים יותר רעיוניים. אני רוצה לפתוח בדברים שלא מופיעים פה בדברים של המהר"ל, דווקא מופיעים בספר גבורות השם, בפרק ס"ט לקראת סוף הספר, ששם המהר"ל נותן איזשהו פרספקטיבה על חמישה חומשי תורה, למעשה על ארבעה החומשים ועל משנה תורה. אני לא אכנס לכל הדברים, אבל הוא מוצא משמעות מיוחדת לספר ויקרא שראוי לנו לשים אליה לב. הוא מסביר שם את הדברים, את הרצף בין ספר ויקרא לספר שמות, שבעצם מהרגע שאנחנו מדברים פה על השראת השכינה במשכן, הרי שהדבר שמתבקש בהמשך הוא הקרבת הקורבנות, משום שהם המשך של השראת השכינה. הקורבן הוא ביטוי לקרבת האדם אל האל, האדם מבטא בקרבה אליו את שייכותו ואת התבטלותו כלפי האל, ולכן מסביר המהר"ל שמעבר להשראת השכינה במשכן, אנחנו ישר עוברים להקרבת הקורבנות, שעניינם של הקרבת הקורבנות, כפי שאמרתי, לאות את השייכות שלנו, ובעצם שהכל שייך לקדוש ברוך הוא האחד והיחיד. ואז המהר"ל אומר את הדברים הבאים, שהספר השלישי מן התורה עוסק בהקרבת הקורבן וכל הדברים אשר צריך לכהנים עובדי השם, והסיבה היא שבאמת ארבעת הספרים, ארבעת החומשים בראשית, שמות, ויקרא ובמדבר, הם ארבעה נושאים שנדרשים לזיכרון תמידי, והם מקבילים לו במידה מסוימת לארבע פרשיות שבתפילין. לא ניכנס לכל עולם ההקבלות שמופיע כאן, אבל במיוחד נתמקד בנקודה שהוא מאפיין בה את ספר ויקרא. הוא אומר שהספר הראשון, כלומר חומש בראשית, הוא באמת הבריאה, הוא כנגד זה שהקדוש ברוך הוא נקרא, הוא בכלל משתמש, הקל הגדול בראשית, הגיבור זה שמות, והנורא זה ויקרא. אחר כך הוא לגבי במדבר, הוא עוסק בדברים נוספים, לא ניכנס להם עכשיו, אולי כשנגיע לספר במדבר יתייחס לכך, אבל בכל אופן הגדול, הגדולה, היא עצם הבריאה. הגבורה, אומר המהר"ל, היא באמת כמו שספר גבורות השם עוסק ביציאת מצרים, אז אנחנו באמת עוסקים ביציאה מצרים, בעיקר בכוח של הקדוש ברוך הוא, לא רק לברוא, אלא גם הכוח שלו להעניש להפסיד את ההוויה, שזה בא לידי ביטוי בכך שהוא הפסיד את ההוויה של המצרים שהתנגדו לעם ישראל. ואז הוא מגיע לספר ויקרא, שהספר השלישי נגד והנורא, שהוא יתברך אחד בעולמו, לכך ממנו היראה. כלומר, יש פה, הספר הזה הוא הספר שבו מתבטאת גדולה האלוקית הזאת באופן שהוא מיירה את בריאותיו, ולכן מקריבים את הקורבנות שבעצם הם מבטאים את הכפיפות שלנו, את ההתייחדות שלנו אל עבודת השם, וכך הוא רואה את הדברים. ואחר כך אנחנו מגיעים, אחרי שראינו את שלוש ההופעות האלה של הקדוש ברוך הוא, הקל הגדול, הגיבור והנורא, ואז בעצם מכך יש את הספר הרביעי, שהוא ספר במדבר, שהוא ספר ההנהגה, שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל ההוויה, מארגן את כל ההוויה, מסדר את כל ההוויה, שכך המהר"ל רואה את ספר במדבר. ספר דברים באמת נתפס כמשנה תורה, כאיזשהו השלמה של כל הדברים, אבל בעצם המבנה המרכזי מופיע דרך ארבעת ההופעות הללו, שספר ויקרא הוא ספר של היראה של אותו מקום שאנחנו נפגשים עם המקדש, עם המשכן, עבודת השם שבמקדש ובמשכן, הקרבת הקורבנות שבהם יש ביטוי לאיזשהו למרחק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ולרצון שלנו להתקרב תוך הכנעה שלנו אליו. אז זה פה יש איזשהו הסתכלות כללית על כל העניין של הספר שבאמת חז"ל קראו לו ספר הקדושה, ושבאמת עוסק הרבה מאוד, לפחות ההתחלה שלו עוסקת הרבה מאוד בעניין הקורבנות. עכשיו נעבור באמת לדברים שמופיעים בתוך הפרשה, יש כמה וכמה דברים, ואני רוצה לפתוח באמת בדברים שקשורים לקורבן העולה, שמופיע בתחילת הפרשה, הוא זה שפותח את כל ענייני הקורבנות, קורבן העולה שהוא עולה כליל, ושם נאמר שחלק מהקרבת הקורבן ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו, ועל זה אומר רשי שנרצה לו לכפר עליו, על מה קורבן עולה מכפר. אנחנו יודעים שיש קורבנות שהם באים בעקבות חטאות, קורבנות אשם, קורבנות חטאת, הם באמת כפרה, הם על חטא, הם בכלל מובאים רק אחרי שאדם חטא והוא מביא אותם ככפרה על חטאו, אבל עולה היא עולת נדבה והיא איננה באה באופן פשוט ככפרה. בכל אופן כתוב כאן ונרצה לו, יש פה איזה ריצוי בהקרבת הקורבן. זה אומר רש"י מחז"ל כמובן, על מה הוא מרצה? אם תאמר על קריטות ומיתות בית דין או מיתה בידי שמיים ומלכות, כל הדברים האלה, חייבי קריטות, חייבי מיתות בית דין, אז זה העונשים שלהם, מיתה בידי שמיים או המלכות עצמם. הרי עונשם אמור, כתוב פרוש מהעון, לא שייך לדבר על זה שיש פה ריצוי אחר מאשר העונש עצמו שהוא מרצה. אינו מרצה, כלומר על מה מרצה קורבן עולה, אלא על עשה ועליו שניתק לעשה. זאת אומרת, אם אדם עבר ביטל עשה או ביטל לב שניתק לעשה, כלומר עבר עליו שהוא לב שהוא ניתק לעשה, שבעצם כיוון שיש לו מעמד של עשה, אז הוא לא בערוצי הכפרה האחרים של קורבנות חטאת ואשם, אז גם לא כל הלבים הם בכפרה של קורבנות, חלק מהם כפרה של מלכות. מכל מקום, כיוון שאין פה כפרה מפורשת בתורה על עשה ועליו שניתק לעשה, אז מה שמרצה עליהם זה קורבן העולה. זה פשוטם של דברים ברש"י, וזה באמת מתדיין הרמב"ן עם רש"י, והוא שואל באמת מה להבין את פשוטם של דברים. לא כל כך ניכנס תוך דברי הרמב"ן שהם באמת עוסקים יותר בדרשת חז"ל, אבל הרמב"ן עוסק בשאלה הזאת, מה הייתה פה הווה אמינא, מה רש"י בעצם אומר כתוב ככה, אם אתה תגיד שהקורבן הזה, קורבן העולה, הוא מרצה על קריטות, או על חייבי מיתות בית דין, או חייבי מיתה בידי שמיים, או על מלכות, הרי עונשם אמור, מה הכוונה, הרי עונשם אמור, הרי כל העונש הוא נאמר כאשר החוטא חוטא במזיד. כל העונשים האלה, כל העונשים שהזכרנו, ודאי קראת ומיתת בית דין או מלכות, כל הדברים האלה הם באים ככפרה במצב של מזיד. קורבן חטאת, שהוא אחד הקורבנות של הכפרה, הוא מחפר רק על שוגג, הוא לא מחפר על מזיד. אז ברור שגם אם אנחנו נגיד פה שהייתה לנו אבא אמינה שקורבן העולה יחפר על הקבוצה הזאת של חייבי מיתות בית דין או חייבי מלכות, הכוונה הייתה מצב של שוגג, שאדם יהיה שוגג במיתה בידי שמיים, אדם שוגג במיתה בית דין, אדם שוגג במלכות, ועל זה יבוא הקורבן לכפר. אז מה הטענה פה שעונשם אמור? אנחנו ודאי לא נדבר על מקום שיש עונש, נדבר על מקום שבו אין עונש, כאשר מדובר שהחטא נהיה בשוגג, כי בכלל כל מה שמצאנו כפרה זה היה בשוגג. זה שאלת הרמב"ן, והוא מתרץ כפי שהוא מתרץ, אבל המהר"ל רוצה להגן על רש"י, והוא מגן עליו בכמה וכמה שלבים. שלב הראשון אומר סתם כפשוטו, שהחז"ל העדיפו לדרוש את הכפרה של עולה על עבירות שבכלל לא מוזכר לגביהם עונש או כפרה, שזה עשה ולא, ואליו אני תק לעשה, ששם בכלל לא מוזכר העניין של דרך בעצם לחפר על המחדל הזה, לעומת מצב שבו יש לאווים וחטאים שלגביהם יש עונש במזיד, ולפעמים יש גם עונש בשוגג, ואנחנו סבורים שבעצם כל מערכת הענישה והכפרה מוצתה על ידי התורה, ולכן העדיפו חז"ל לדבר על תחום שבו בעצם אין שום פיתוח של מערכת כפרה, ו רוצים לדרוש שבקורבן עולה זה יהיה הכפרה. כבר אופי הדיון, אתם רואים כמה שהוא באמת מטריח פה להיכנס להתדיינויות ולסברות של אופי הדרשה, וזה באמת מה שמפיין חלק מהדברים שמופיעים פה בגור אריה על פירושי רשי ועל באמת ההתמודדות עם הרמב"ן. אבל זה רק החלק הראשון, זה השלב הראשון, וכאן אנחנו כבר מגיעים לעיקרם של דברים, ואני לא רציתי רק להביא את החלק השני בלי להזכיר את החלק הראשון, אבל מכאן ואילך הדברים יהיו קצת יותר פשוטים, כי הם באמת הולכים יותר לסברות רעיוניות ופחות לפלפול למדני. ופה המהר"ל רוצה להגיד כמה עקרונות מבחינת תפיסת הקורבן. יש פה תפיסה שאומרת כך, שאם היינו אומרים שבאמת העולה תחפר על שוגג של מלכות או שוגג של מיטה בדי שמיים, יהיה לנו איזשהו פרדוקס מסוים. כי יצא לנו דבר מאוד מאוד מעניין. מבחינה רעיונית, אומר המהר"ל לכאורה, עולה היא הקורבן החמור ביותר. משום שהיא, כפי שהזכרתי כבר, היא עולה כליל. היא, אין לה שום דבר ממנה לא משתייר מחוץ למזבח. כולה עולה על גבי המזבח, אין שום חלק שראוי לכהנים, אין שום חלק שראוי לבעלים. כולה עולה כליל, ואחד יש פה איזו תפיסה של איזשהו קורבן, הקורבן האולטימטיבי באמת, שהוא לחלוטין עולה לגבוה. והייתי סבור שחטא כזה, קורבן כזה, הוא קורבן שיחפר על משהו שהוא יותר חמור מאשר הכפרה של קורבן החטאת. עכשיו, ככה הייתי סבור, אבל אז יוצא פרדוקס מסוים, שכיוון שכאן מדובר רק על קורבן נדבה, ואין פה שוב שום חיוב, אז יש פה איזה מצב פרדוקסלי. מצד אחד זה הקורבן המחפר הכי חמור, מצד שני מדובר פה במצב שאין בו חובה, אלא עניין של התנדבות, איזשהו מצב שמבחינת החובה להביא את הקורבן, היא חובה קלה יותר מאשר החובה להביא את שאר קורבנות הכפרה, שהם חטאת והשם, ששם יש חיוב מוחלט, ומשעבדים את האדם על מנת שיביא את, 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 את כפרתו. אז הפרדוקס הזה, אם היינו אומרים שמדובר על שגיגת מלכות, או שגיגה שמיטה בידי שמיים, הרי הדברים האלה הם יותר קלים מקרת ושגיגת קרת או שיקת מלכות שעליהם מביאים, או שיגת מיטה שעליהם מביאים קורבן חטאת. אז היינו יוצאים באיזשהו פרדוקס. ולכן אומר שדווקא הכפרה פה צריכה להיות על מצבים שהם על עשה ועל לאו הניתק לעשה, אלא שפה מחדש המהר"ל שהכפרה של עשה ועל לאו הניתק לעשה היא לא על מצב של שוגג, אלא על מצב של מזיד. ופה יוצא שיש לנו כפרה שונה בעשה ובלאו הניתק לעשה מאשר הכפרה של שאר הקורבנות. שאר הקורבנות מחפרים במצבים שונים של חטא בשוגג. לגבי עשה ולאו הניתק לעשה, הכפרה היא גם על מצב של מזיד. ולכן אומר המהר"ל, קורבן עולה שהוא כל כך מיוחד, אמנם בא נדבה, אין עליו חובה, אבל העוצמה שלו בכפרה היא הרבה יותר חזקה, כיוון שהוא עולה כליל, ולכן הוא יכול לחפר דווקא על דברים שהם מזיד, ואז זה רק בעשה ולאו הניתק לעשה, כי אם אנחנו עוסקים במזיד במצבים האחרים, אז בעצם יש להם עונשים אחרים, יש את המיטה בדי שמיים עצמה, את המלכות עצמם, את מיטת בית דין, ולכן פה יש איזה מצב אחר, אנחנו מחברים על מזיד, ועם הקורבן שאומנם אין חיוב להביא אותו, אלא קורבן שהוא עולה כליל. ואז הוא מופיע את הדבר הבא. כיוון שהוא כבר מבסס את התפיסה הזאת שאנחנו עוסקים כאן בכפרה על המזיד, אז הוא מסביר את העניין עוד יותר. הוא אומר, כי אדם שחוטא במזיד, אז הוא חוטא בדעתו ושכלו. והחטא בתודעה, בחלק הנעלה ביותר של האדם, החלק הזה של החטא בדעת והשכל, שבעצם רואים להיות כולם קודש להשם, באים להתכפר באותה עולה שכולה תהיה כליל להשם. לכן יש פה איזושהי זיקה מאוד מאוד ברורה בין העובדה שכאן יש כפרה על המזיד, לבין העובדה שהעולה היא כולה כליל להשם. וכמובן הוא מביא פה בתור הערה שחזל באמת דרשו שעולה באה למחשבה. אמנם זה מדובר שם לגבי חטא עבודה זרה, אבל בכל אופן אנחנו רואים שהרעיון הזה מופיע בחזל, והמהר"ל נותן לו את העומק שלו, והחידוש הגדול פה של המהר"ל שהוא מדגיש לנו שמה שרשי אומר שהכפרה היא על עשה ועליו הניתק לעשה, הכוונה היא כפרה גם כאשר מדובר במזיד, ולכן היא נעשית על ידי קורבן שהוא כולו עולה. אני רוצה להמשיך בהערה קצרה מאוד פה של המהר"ל. הפסוק אומר, שחלק מהקרבת הקורבן זה אחרי שהוא מפשיט את העולה ומתח אותה לנתחים, אז נתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש, ואז על העצים אשר על האש בעצם עורכים את הנתחים וכו'. מה זה נתנו אש? אומר אש, יפ על פי שהאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן הידיעות. והקריאה הפשוטה מת, עושה מתרשמת שמדובר בזה שבכל יום ויום ירדה אש מן השמיים, והיה צריך להוסיף לאש מן השמיים ואש מן הידיעות, אז המהר"ל מוציא אותנו מטעותינו, ואומר בצורה מאוד מאוד ברורה, לא שהיה אש תמיד יורד מן השמיים, לא כל יום התרחש הנס והאש ירדה מן השמיים. אלא אש ירדה מן השמיים בימי משה, ובאמת אחד הניסיים זה שגם בכל המסעות האש לא קבתה, זאת אומרת אותה אש שירדה מלכתחילה בשמיים היא האש הרציפה שדלקה לאורך כל הזמן, לא היה צורך שהאש הזה תרד כל הזמן מחדש מהשמיים, לא היה דבר כזה. אותה אש ראשונית, יש פה בעירה אחת של כל המוקדים של כל המוקד של המזבח, הוא מאותו אש ראשונית שירדה מן השמיים בימי משה, והיא המשיכה לאורך כל ימי בית ראשון, או לאורך כל ימי המשכן, עד שנבנה בית המקדש. ואז, עם בניין שלמה, ירדה שוב אש מן השמיים, והיא הייתה שם כל ימי מקדש ראשון. ועל זה, על האש מן השמיים הבסיסית הזאת, הוסיפו אש מן הידיעות. אבל האש הבסיסית, הלהבה הבסיסית, ההתלהבות הבסיסית, היא אותה אש שהתחילה בימי משה והופיע שוב בימי שלמה בחנוכת המקדש, וזה הכוונה כאן שהוסיפו על האש שירדה מן השמיים בהתחלה אש מן הידיעות. בהמשך הפרשה, הפרשה עוסקת בענייני המנחה, והיא באמת נותנת הזדמנות לעסוק בשאלות שקשורות גם כן לקראת פסח, כי ההדרכה של תורה היא מאוד ברורה, שכל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. רק קורבן אחד הוא בא חמץ, קורבן ראשית תקריבו אותם להשם, כלומר שתי הלחם, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. ואם תקריב מנחת ביקורים, אז אביב כלוי באש גרס קרמל, תקריב מנחת ביקוריך וכו'. בכל אופן, אנחנו מוצאים איסור הקרבת חמץ לגבי המזבח, ואת ההיתר המיוחד של שתי הלחם. אחר כך, עוד יותר בהמשך הפרשה, אנחנו עוסקים בקורבן השלמים, זה באמת פרשת צו יותר, ושם אנחנו רואים שקורבן שלמים, שחזל דרשו עליו שמביא שלום, כי יש לו שלום לקדוש ברוך הוא, שלום למזבח ושלום לבעלים. השלום לבעלים מתבטא בכך שהבעלים מקבלים חלק מהקורבן עצמו, אבל מוסיפים עליו חלות, והחלות של הקורבן השלמים, חלקם הם מצה וחלקם הם חמץ. כלומר, יש 40 חלות, 30 מהם של מצה, ועשרה מהם של חמץ, ועל זה המהר"ל דן, כל העניין הזה של איסור חמץ למזבח, כל הנושא הזה של איסור חמץ בפסח, מה העניין הזה שבעצם באופן כללי יש איסור חמץ לגבי המזבח, ויש את היתר שלו בקורבן תודה, ויש את היתר שלו בשתי הלחם, זה נושא שמטריד את המהר"ל, שוב, לא בגור אריה, אלא במקרה זה בדרוש לשבת הגדול, שאומנם יהיה רק בשבוע הבא, בכל אופן, כיוון שזה הנושא של פרשת שבוע שלנו, אני רוצה להביא את הדברים, שום שהרעיונות האלה הם רעיונות שמופיעים במערל, אחר כך מופיעים אצל רבים אחרים, אבל השורש שלהם מופיע לראשונה בכתבים של המערל, כפי שאמרתי, בדרשה לשבת הגדול. ושם הוא שואל את הדברים. יש לשאול, כיוון שעשרה תורה חמץ במנחה, אם כן, למה ציווה בתודה שהם מקריבה תודה על לחם חמץ? כלומר, פתאום בתודה פתאום יש היתר. ולמה בעצרת יש מצווה להביא שתי הלחם שהן דווקא יהיו חמץ? כל מקום מרחיק את החמץ ופתאום מצווה על החמץ. ואז הוא אומר דבר מאוד מרכזי על קורבן השלמים. כמו שאמרנו שהשלמים זה השלום, והשלום הוא הכל. ופה הוא לא עוסק בזה, זה שלום לקדוש ברוך הוא, שלום למזבח, שלום לבעלים. לא זה הנקודה, הוא אומר, המושג שלמים הוא מבטא איזשהו שלמות, איזשהו כוליות. כן, והוא מביא את המדרש הגדול השלום, שהוא שקול כנגד הכל, וכולם זקוקים לשלום, כן, עושה שלום ובורא את הכל, כך אנחנו אומרים בתפילה, והכל צריכים את השלום, בשלום יש איזה משהו שכולנו זקוקים לו, הוא מבטא את הכוליות, את האחדות של כל הדברים הללו. מה זה קשור לנושא הזה של החמץ? אז אומר ככה מהר"ל, שבאמת החמץ הוא ביטוי של השאור שבעיסה, שהוא מציס את הדברים, הוא יצר הרע שמופיע בעולם. ובאמת יצר הרע הוא יצר רע, הוא שלילי. ובמה שברא השם יתברך הכל, אז כיוון שאנחנו מתחסים מנקודת מבט של הכוליות, אז פתאום אותו יצר רע שהוא כשלעצמו רע והוא כשלעצמו מזיק, כשהוא נתפס בכוליות, הוא בעצם הופך להיות חלק מהכוליות ובעצם תורם את תרומתו לשלמות הכללית. כלומר, כשאנחנו מתבונים מנקודת מבט כוללת, אז גם יצר הרע נכלל בתמונה וגם הוא הופך להיות במידה מסוימת טוב. ולכן כשנקודת המבט היא כוללת ומקיפה, אז אין להרחיק את החמץ. או בלשונו של המערל, אף על פי שהרחיקה התורה החמץ והשאור מצד עצמו, קשה לעצמו, אם מבודדים אותו, אם עושים לו זום אין ורק מתייחסים אליו, אז מרחיקים אותו, כי הוא רע. אבל בוודאי כאשר השם יתברך ברא הכל, הוא כולל את הכל וברא את הכל, אז יוצא שיצר רע הוא טוב, מהפרספקטיבה של הכל. בלשונו של המערל, יצר רע הוא טוב מצד הכל. כמו שאמרו במדרש, וירא אלוקים את כל אשר, את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה כל אשר עשה? אפילו יצר הרע. כמובן שהמערל מסביר שאלמלא יצר רע, לא הייתה תסיסה בעולם, לא היה יצירתיות בעולם, לא היה הולדת ילדים בעולם. אבל יש פה עיקרון שמנקודת המבט הכוללת אנחנו חייבים לכלול גם את החמץ, גם את יצר רע. ולכן אומר המערל, שכשאנחנו עוסקים בקובן תודה, שהוא מבטא איזשהו חוויה של שלמות, איזשהו הודיה, איזשהו סגירת מעגל, איזשהו הצלה, איזשהו מצב שבו אתה מרגיש את ההתרוממות הזאת, שיש לך איזו פרספקטיבה כוללת, היית בצרה וניצלת, אז מהפרספקטיבה של ההצלה, אז גם הצרה היה בה איזושהי תרומה לקראת ההצלה. גם החמץ נכלל בכל התמונה, משהו שאתה מתרומם לאותה עמדה שאתה באמת משקיף על הדברים מנקודת הכוליות. ואותו הדבר אומר המערל כמובן לגבי שבועות, שגם בשבועות אנחנו מתרוממים לאותו מבט כללי ואותו הבנה שיש צורך ביצר הרע. הוא כמובן מדגיש את המדרש של חז"ל שאומר שכאשר משה עלה למרום והמלאכים התרגשו, מה לילות אישה בינינו, והקדוש ברוך הוא אומר את התשובה האבסורדית לפי הבנתם לפחות, ש משה, הילוד אישה הזה שמופיע במרום, הוא בא לקבל תורה, אז כמובן שהם מתקוממים נגד הדבר הזה. איזה מין דבר זה? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא את התורה הרוחנית, העליונה והנעלה, הקדוש ברוך הוא ייתן לבשר ואדם, לילוד אישה? ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, זו הגמרא מסכת שבת, שאומר למשה שישיב להם, ואז הוא חז בכיסא כבודו, והוא משיב להם שבעצם, מה כתוב בתורה? אם מסתכלים מה שכתוב בתורה, התורה היא מתייחסת רק למי שהוא לא יודע, רק למי שיש בינו יצר הרע. כן, שם הביטוי מאוד ברור, למצרים ירדתם, האם יצר יש ביניכם? כלומר, מה שמאפשר את קבלת התורה, מה ש הוא שורש קבלת התורה, הוא ההתמודדות של התורה עם יצר הרע. זה שהתורה היא בזיקה ליצר הרע. בראתי יצר רע, בראתי לא תבלין תורה. מצטט פה אמרת הגמרא מסכת קידושין. שהתורה היא שם חיים למי שבעצם מתמודד עם יצר הרע. כך שכאשר אנחנו באים לקבל תורה, אומר המהר"ל, ברור שאנחנו חייבים להכניס את החמץ בתור חלק מהעניין, משום שהוא... היכולת שלנו להתרומם להבנה הכוללת דווקא מתוך שיש לנו תורה, ודווקא בגלל שאנחנו הולכים לקבל תורה, אנחנו חייבים להתמודד ולהכליל את יצר הרע בתוך התמונה, ולא להשאיר אותו מחוץ לתמונה. בדרך כלל אנחנו מתייחסים אותו בצורה מבודדת, ואין לנו את הכוח הזה לכלול את כל הדברים, אבל בעת מתן תורה, אז גם יצר הרע נכלל, ואז באמת מביאים לא רק חלק חמץ ויתרה מצה, אלא מביאים רק חמץ, שתי הלחם באות רק חמץ, כדי באמת לבטא את החשיבות הזאת של השיא הזה של ההתמודדות, שהוא כולל גם את יצר הרע בתוכו. וכך באמת מסביר המהר"ל את העניין הזה, שכל הזמן יש בעצם פרישה מהחמץ, יש איזשהו ניסיון להרחיק את החמץ, להיצמד לטוב, להיצמד ליצר הטוב, ולא לתת מקום ליצר הרע. אבל כאשר נמצאים במצב של שלמות, מצב של קורבן תודה, אז החמץ מתקלל והוא מופיע ביחד עם הכל, וגם הוא נכלל בדברים. וכך גם בזמן מתן תורתנו, שהתורה היא באמת פרספקטיבה שחייבת לכלול גם את יצר הרע. אני רוצה להמשיך בעוד עניין באמת יחסית פשוט, שמופיע לקראת סוף הפרשה, כאשר אנחנו עוסקים באמת בקורבנות החטאת. התורה אומרת, אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו אשר לא תעשנה בשגגה והשם. אז זה אומר רשי, אשר נשיא יחטא, לשון אשרי. אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגיגתו. קל וחומר שמתחרט על זדונותיו, כלומר אם אותו אדם מחליט להביא כפרה על שגגתו, ברור שהוא גם מתחרט על הזדונות, ובאמת אשרי הדור שזה הנשיא שיש לו. ובאמת המהר"ל פה שואל, קודם כל מסביר כמובן את הדרשה, הדרשה היא די פשוטה. במקרים האחרים כתוב, אם הכהן המשיח יחטא, איזה תנאי, אם יקרה דבר כזה, לא, כאן לא כתוב אם נשיא יחטא, אלא אשר נשיא יחטא, כמובן, כאשר נשיא יחטא, כמובן, אין הבדל כזה גדול, אבל מה זה הלשון אשר, אז חז"ל דרשו מלשון אשרי. אבל פה של המהר"ל שלה מאוד פשוטה, וזה באמת דקדוק קטן, אבל אני חושב שיש לו משמעות גם בנסוח, בדרך שבה הוא מתנסח. אם שואל המהר"ל, למה דווקא יש לו אשרי הנשיא שחוטא ונותן לב לשוב על... כל אדם שחוטא אשריו אם הוא נותן לב לשוב על שגיגתו, כן? ומה הדגש פה שאשרי הנשיא אז פה הוא באמת מדגיש שצריך לשים לב, שלא כתוב כאן שאשרי הנשיא, כתוב אשרי הדור. ואשרי הדור, זאת אומרת, הרי הדור באמת לא מדובר שהדור חטא. בפר אלן דבר של ציבור, של פר כהן משיח, יש שם באמת מצב שבו הדור יכל היה לחטוא, כי יש כאן הוראה, או כל פר אלן דבר של ציבור, מדובר שהדור חוטא. פה מדובר באמת במצב שהדור עצמו לא חטא, אלא מדובר במצב, כן, המצב של חטאת נשיא, היא מצב שאדם פרטי היום מביא חטאת רגילה, והנשיא כאדם פרטי שחוטא, הוא מביא קורבן חטא. מיוחד. כלומר, אין פה מצב בכלל שהדור מעורב לעומת המצבים האחרים פה של פר אלם דבר של ציבור או פר כהן משיח. פה מדובר משהו שבאמת הדור בכלל לא שותף בחטא. אז דור כזה שהוא עצמו לא חטא, אבל יש להם נשיא שאם הוא חוטא הוא מתחרט על שגגתו ומוכן להודות בכך, על זה נאמר אשרי הדור. יש פה דור שיש פה איזה דור מאוד מאוד ראוי, כי המצב שהם לא חוטאים והוא מוכן להתכפר, זה דבר מיוחד. ואז פה מוסיף המהר"ל, שזה דבר חשוב, ההתייחסות ליחס שלנו למנהיגות ומה הציפיות שלנו מן המנהגים. אין לנו ציפיות אולי שהם לא יחטאו, אבל יש לנו ציפייה, ודאי שיש לנו ציפייה או משאלת לב כזו, אבל יש לנו יותר ציפייה שהם ידעו להודות על טעותם ולהגיד חטאתי. הוא אומר ככה. ועוד יש לומר שדווקא כאן הוא אומר אשרי הדור, לפי שהוא מתחרט על שגגתו. אז מה יוצא מזה שהוא מתחרט על שגגתו? מוכח שהוא לא מתבייש לומר חטאתי. ואינו אומר, גדול אני, וחנשוב אני, ואיך אומר חטאתי. ולכן אומר המהר"ל, לא הדגש פה על החטא, או על ההודעה על החטא, אלא כיוון שהוא ענב ושפל ברך, אשרי הדור שיש להם נשיא שאינו מתנשא, ואינו מתגאה, ובשביל כך מלכותו תעמוד. שדרך המלכים להיות מתגאים מתנשאים, ולכן באמת התורה מזהירה, שאנחנו חייבים להיזהר שלבלתי רום לבבו מאחיו, כך נאמר לגבי מלך. אבל דור שיש לו נשיא שלא מתנשא ולא מתגאה, אז בשביל כך תעמוד מלכותו. הלוואי שבאמת נזכה להיות דור כזה שיש לו עם לאו דווקא מנהיגים חוטאים, אלא מנהיגים ענבים ושפילי ברך שלא מתנשאים ולא מתגאים ויודעים להוביל אותנו בהצלחה. שבת שלום.